יום חמישי לפרשיות אחרי קדושים.
לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תעדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. זה פסוק שכל הפסוק כולו זה הוראות לדיינים איך הם צריכים לנהוג במשפט. תתייחס רש"י לחלק הראשון, לא תעשו עוול במשפט, מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי אבל סנוי ומשוקץ חרם ותועבה. אלו החמש כינויים שמקבל דיין שמקלקל. ואיפה אנחנו לומדים את החמש כינויים הללו? הרי אצלנו בפסוק כתוב עוול. איך מהמילה עוול הגענו לכל הביטויים הללו? אז העניין שקוראים לו עוול זה מרומז, זה אותם אותיות של עוול. רש"י ממשיך ואומר שהעוול קרוי תועבה, שנאמר ספר דברים, יש פסוק שאומר כי תועבת השם כל עושה עוול. אז יש לנו כבר גם את הכינוי עוול וגם את הכינוי תועבה. והתועבה קרויה שקץ וחרם, שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו וגומר. אז מדי הגענו לכינוי עוול, לכינוי משוקץ, חרם ותועבה. רש"י על כל פנים אבל הוסיף עוד כינוי שהוא לכאורה לא הביא על זה שום מקור, סנוי, שרש"י הביא, ומהפסוקים שהוא אמר לא כתוב את הביטוי סנוי, אולי בגלל שכתוב שקץ תשקצנו, שתי הכפל הלשונות, זה מוסיף שהוא גם כן סנוי. לא תישא פני דל, שלא תאמר אני הוא זה ועשיר חייב לפרנסו. אז הכן הוא בדין ונמצא מתפרנס בנקיות, הוא יוצא לזכות את העשיר בצדקה, ויגיד האדם הזה הוא אני, ועכשיו מה, נחייב אותו לשלם כסף? נתה את הדין, להפך, שהעשיר צריך לשלם לעני, ואז אני אקבל ביושר. אין, לא מערבבים מצוות צדקה בשיפוט, נכון. ולא תהדר פני גדול, שלא תאמר עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, איך אביישנו וראה בבושתו, עונש יש בדבר. הוא יפחד, מה, אני אבייש את האדם הזה שהוא בן גדולים והוא עשיר? הדיין יכול לחשוש, יענישו אותי מן השמיים שאני ביזיתי בן גדולים. לכך נאמר ולא תהדר פני גדול, אין שום עונש ושום דבר. בדין לא מסתכלים לא על גדול ולא על קטן. בצדק תשפוט עמיתך, כמשמעו. דבר אחר, וידן את חברך לכף זכות. בצדק תשפוט עמיתך זה לא רק הוראה לדיינים, אלא זה גם הוראה לכל אדם ואדם. כשאתה רואה את החבר שלך שהוא עשה מעשה, והמעשה הזה אתה יכול לפרש אותו או לחיוב או לשלילה, אז בצדק תשפוט עמיתך. עמיתך העמית שלך, דהיינו החבר שלך, תמיד תדון אותו לכף זכות. סוג תזיין. לא מדובר על דיין,
לא,
אלא על חבר. אתה רואה בן אדם,
כי ככה זה הצדק.
מי אומר? אתה יכול להסתכל עליו גם ולמצוא עליו לימוד זכות. לפעמים אנחנו אומרים על השני דבר כי אנחנו רוצים לחפש אצלו את הצד השני.
אתה רואה בפירוש,
הפסוק הבא אומר לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני. אומר רש"י לא תלך רכיל, מה הפירוש? אני אומר על שם שכל משלחי מדנים, משלחי מדנים זה כל אלה שמגרים מחלוקות ומריבות ומספרי לשון הרע, הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע, לספר בשוק. לכן נקראים הולכי רכיל. מה הפירוש הולכי רכיל? הולכי רגילה, איש פיימינט בלעז, דהיינו הם מרגלים. זה הפירוש לא תלך רכיל. המילה רכיל, כפי שרש"י גם יסביר בהמשך, שהוא מלשון מרגל. לרחל זה נקרא לרגל. מחזק רש"י את דבריו ואומר כך, וראיה לדבריי שזה בגלל שהוא כמו מרגל שהולך מפה הולך לשם. מה ההוכחה שזה המשמעות? שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה. כל פעם שהתורה מדברת על המושג רכילות, זה מיד מתחבר למושג ללכת. מביא רש"י שתי דוגמאות. פסוק אחד שכתוב אצלנו, לא תלך רכיל, זה הפסוק שקראנו אנחנו. פסוק שני מביא רש"י מספר ירמיהו, כתוב הולכי רכיל נחושת וברזל. על כל פנים, מה רואים? שבשני המקומות הללו על רכילות כתוב את הביטוי ללכת, הליכה. ושאר לשון הרע, כשהתורה מדברת על לשון הרע, לא באופן שמוזכר שם את הביטוי רכיל, אלא כשכתוב לשון הרע, אין כתוב בו הליכה. לדוגמה, מביא רש"י את הפסוק שכתוב בתהילים, מלושני בסתרהו. או פסוק שני שגם הוא בתהילים, לשון רמיה. פסוק שלישי גם הוא מתהילים, לשון מדברת גדולות. כל השלושת הפסוקים הללו שמדבר על לשון הרע, לא כתוב את המילה ללכת, הלשון מדברת, אבל לא כתוב הליכה. אז למה אצלנו כן כתוב הליכה? סימן שההליכה שקשורה לרכילות זה פעולה מיוחדת, שלא סתם אתה עומד ומדבר, אלא אתה הולך ומסתובב ומחפש מה תראה פה כדי לספר שם. אתה רחלן, זה העבודה שייחודית. ודאי שאסורים, רק צריך להגדיר מה התורה מתכוונת.
הראשון, זה שהולך, זה הופך את הדבר הזה, את הלכידות למקצוע.
כן?
לחפש אותה. זה עוד ועבוי, זה עוד יותר גרוע.
הוא אומר רש"י, לכך אני אומר, שהלשון הולך או מרגל. הלשון מרחל, פירושו מרגל. אז למה כתוב מרחל? למה לא כתוב מרגל? למה החלפנו את המילה? אומר רש"י, כלל שהכף נחלפת בגימל. מה כל ההבדל בין המילה לרגל או לרחל?
גימל
וכף. הם אותיות המתחלפות. למה הן מתחלפות? שכל האותיות שמוצאים ממקום אחד מתחלפות זו בזו. כל האותיות שהן באות מאותו מוצא, יש ביניהם חלופה. לדוגמה, בית בפי. אנחנו יודעים שאותיות השפתיים זה בומף. ב' ופ' מאותו מוצא משפתיים, אז הם יכולים להתחלף. וג' בחף וקוף בחף. האותיות גיחק הן באות מהחך. גם הג' וגם הקוף יכולות להתחלף עם חף. ונון בלמד. אנחנו יודעים שאותיות דטלנט הן באות מהלשון. ד' ולמד באות מאותו מקור. וז' בצדיק, האותיות זס שרץ באות מהשיניים. אז הן מתחלפות ביניהן. וכן מביא רש"י עוד מקור, עוד הוכחה, כתוב בספר שמואל, וירגל בעבדך. מה זה וירגל? ריגל במרמה לאמור על הירה. וכן מביא עוד הוכחה מתהילים, לא רגל על לשונו. מה זה רגל? אותו דבר, רחל. וכן הוכחה נוספת לחזק את דבריו, אומר רש"י, רוחל סוחר, שהוא רוחל, מה הוא עושה? הסוחר הוא מרגל אחר כל סחורה. מה זה רוחל? הוא קונה מפה, מוכר פה, אז יש אחד שהוא רוחל במסחר, בחפצים, ויש אחד שהוא רחלן במילים, אבל שניהם עושים את אותו פעולה. וכל המוכר בסמים, להתקשט בהם אנשים, על שם שמחזר תמיד בעיירות, נקרא רוחל, לשון רוגל. ותרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילים לא תלך רכיל? אז הוא אומר לא תיחול קורצין. מה זה נקרא לא תיחול קורצין? כמו, מביא רש"י דוגמה לדברי אונקלוס שכתוב בספר דניאל, ואכלו קרצאון דיהודהי. שם מדובר שהרי חנניה, מישאל ועזריה, כידוע, לא רצו להשתחוות לפסל שעשה נבוכדנצר. אז שם כתוב שהיו אנשים כסדיים שניגשו למלך נבוכדנצר להלשין על חנניה, מישאל ועזריה שהם לא רוצים להשתחוות לפסל. ההלשנה הזו נקראת בפסוק ואכלו קרצאון. אכלו קרצאון פירושו שהם הלשינו. אז גם פה אונקלוס מתרגם, לא תיחול קורצין, המילים, לא תלך רכיל. או מביא רש"י עוד דוגמה, שזה כבר לא מפסוק, זה מלשון של הגמרא, כתוב, אכל קורצה בי מלכה. שם כתוב, על מישהו שהלשין אצל המלך, כתוב אכל קורצה. למה בכל אופן אומרים שלרחל זה נקרא לאכול קורצה? מה הקשר בין אכילה לבין רכילות? נראה שדבר מעניין. נראה בעיניי שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום על עתה. כשאתה היית הולך לרחל אצל מישהו ולספר לו איזה לשון הרע על משהו שראית, אחרי סיום הסיפור היית מקבל איזה משהו לאכול, כן? ורש"י לא קורא לזה אכילה אלא על עתה. על עתה זה בדרך כלל ביטוי שמשתמשים לא על בני אדם אלא על בהמות, כי המעשה הזה לאכול כתוצאה מחיזוק דברי לשון הרע זה כמו אכילה של בהמה, לא של בן אדם. אבל על כל פנים ככה היה הנוהג, והוא גמר חיזוק שדבריו מקוימים ומעמידן על האמת. זה שהוא אוכל שם זה כאילו נותן חותמת על הדברים שהוא אמר שיש להם אמיתות. ואותה על עתה נקראת אכילת קורצין. למה קוראים לאכילה הזו קורצין? לשון קורץ בעיניו, כתוב במשלי. מה זה קורץ בעיניו? אדם רוצה, תן קריצה בעין, מה זה נקרא? הוא רוצה לרמז, תשמע, אני אומר לך כך וכך עם הדברים, שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן, שלא יבינו שאר השומעים. אז אם ככה הכל מתחבר יחד. לאכול קורצין זה לאכול משהו, לקרוץ עם העיניים, זה נקרא לרחל ולרגל. וכל העריכות הזו הסבירה לנו מה התורה אוסרת לנו פה, לא תלך רכיל בעמך. הסיום של הפסוק אמר, לא תעמוד על דם רעך. מה זה נקרא לא תעמוד על דם רעך? למה התורה אומרת את זה בלשון שלילית? לכאורה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה בלשון חיובית. תעמוד ותדאג לשלימות רעך. מה זה לא תעמוד על דם רעך? אומר רש"י, הכוונה היא כך, לא תעמוד על דם רעך לראות במיטתו ואתה יכול להצילו, כגון תובע בנער וחיה או לסתים באים עליו. מה זאת אומרת? מדובר במצב שאדם היה יכול להגיד לעצמו, אני כן יעמוד על דם רעי. מה זאת אומרת? אני לא יעזור לו ויציל אותו. למה שאדם ירגיש ויחשוב לא להציל את השני? כי הוא חושב לעצמו, נכון שאני יכול להציל אותו, אבל בזה שאני אציל אותו אני נכנס לסיכון עצמי. לא ודאי סיכון, אלא ספק סיכון. ופה מי אומר שאני חייב להכניס את עצמי לאיזה סיכון בשביל להציל את השני? איזה מצב? זה מביא רש"י דוגמה, שאתה רואה אדם טובע בנער. כן, ים, נער, לא משנה. זה שהוא טובע בנער, אז זה מצב שהוא בסיכון. ויותר מזה, וחיה או ליסטים באים עליו. אז הוא גם טובע וגם ליסטים או חיה באים עליו, אז הוא ממש נמצא בסיכון. אתה יכול להצילו, כמו שרש"י אמר, ואתה יכול להצילו. רק מה? אתה גם נכנס פה לאיזשהו סיכון מסוים. פה יכול היצר הרע לבוא ולהגיד לך, במצב כזה אני לא חייב להיכנס לסיטואציה הזו. זה אומרת לך התורה, לא תעמוד על דם רעך, אל תעמוד מהצד. אם אתה יכול להצילו, אז אל תחשוש ותיכנס לעניין. אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע. מי שעושה עבירה, הקדוש ברוך הוא ייפרע ממנו. פסוק י"ז, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אומרת לנו התורה כאן, גם כשאנחנו מוכיחים מישהו שאין ברירה וצריך להוכיח אותו, אז אומרים, אל תוכיח אותו באופן שאתה תקבל חטא בהוכחה. הרי כשאתה הולך להוכיח אותו, אתה רוצה הרי לעזור לו. אז תיזהר לא להכניס עצמך לבעיה בהוכחה. מה הבעיה שיכול להיות? אומר רש"י משפט אחד, ולא תישא עליו חטא, לא תלבין את פניו ברבים. כי אם אתה תוכיח אותו בצורה כזו שאתה תבייש אותו ברבים, אז יכול להיות שהרווחת אולי במרכאות שהוכחת אותו, אבל אתה גרמת לעצמך רעה וחטא, כי אתה ביישת אותו. לכן אם אתה רוצה להוכיח אותו, תוכיח אותו, אבל בינו לבין עצמו, בצורה דיסקרטית ובצורה שקטה, לא לבייש. פסוק י"ח, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אומר רש"י, לא תיקום. מה זה נקרא לא ליקום? מה זה נקרא נקמה? מביא רש"י דוגמה. אמר לו, השילני מגלך. אומר ראובן לשמעון, תלווה לי בבקשה את המגל שלך. המגל בשביל לקצור חיטים למשל.
לא משנה.
אמר לו לב, אומר שמעון לא רוצה להלוות לך את המגל. למחר אמר לו, השילי ניכר דומך. למחרת בא שמעון לראובן, אומר לי, תשיל לי את הקרדום שלך לחטוב עצים. אמר לו, עונה ראובן לשמעון, איני משילך כדרך שלא ישאלת אני. אתה לא נתת לי את המגל, אני היום לא נותן לך את הקרדום.
זה נקמה.
זוהי נקימה.
כן.
ואיזוהי נתירה. אמר לו, השילי ניכר דומך. אם ראובן אומר לשמעון, תשילי את הקרדום שלך בשביל לחטוב עצים. אמר לו, לאב, שמעון לא רוצה לתת את הקרדום. למחר אמר לו, השילי ממעגלך. למחרת הפוך שמעון מבקש מראובן, תשילי את המגל שלך כדי לקצור חיטים. אמר לו, היי לך, קח את המגל, ואיני כמותך שלא ישאלת אני. לא כמוך שלא נתת לי. זוהי נתירה. למה קוראים לזה נתירה? שנותר האיבה בליבו, הוא עדיין שומר בלב את השנאה, אבל בשאינו נוקם. עכשיו יש כאן רמז מעניין, אם שמתם לב, כשרש"י מביא את הדוגמאות, הוא משנה ואומר, כשראובן ביקש, הוא ביקש מגל.
כן.
וכששמעון בא למחרת, הוא ביקש קרדום.
כן.
ואחר כך, בדוגמה של נתירה הפוך, ראובן בא לבקש קרדום, והוא בא לבקש מגל. למה הדוגמאות הללו? הדוגמאות הן בדווקא, יש לך חשיבות גדולה מאוד ומשמעות מאוד גדולה. למה? מגל וקרדום הם שניהם כלי עבודה. אבל יש הבדל ביניהם. המגל הוא כלי עבודה עדין שאתה קוצר איתו חיטה. הקרדום הוא כלי עבודה גס שאתה חוטב איתו עצים. בא ראובן לשמעון ואומר לו, תלווה לי בבקשה את המגל שלך. מגל זה כלי עדין. אומר שמעון, לא רוצה לתת לך, זה עדין, אני פוחד, לא רוצה. מחרת בא שמעון לראובן ואומר לו, תלווה לי את הקרדום שלך, זה גס. לא יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אתה לא נתת לי את הדבר העדין, אני לא רוצה לתת לך. פה הוא מבקש ממך דבר גס שאפשר לעבוד איתו בתוקף. הוא אומר לו, לא רוצה לתת. זה נקרא שהוא נוקם. כי אם זה היה באותו מידה, למשל, שהוא אומר לו, אתה לא נתת לי את המגל, אני גם פוחד על המגל שלי. זה עוד לא נקרא נקימה, כי זה
בו...
נקימה זה נקרא, אני יודע שדווקא את הדוגמה הזו, שהוא נותן לו, הוא מונע ממנו, לא באותו מידה, זה לא באותו מידה, אתה יש לך יותר אפשרות לתת לו כי זה לא אותו סוג בקשה. בהפוך, בנתירה, מביאה שדוגמה בדיוק הפוכה. מה זה בנתירה? הוא הראשון ביקש קרדום. קרדום זה משהו גס. אמר לו, לא רוצה לתת לך. למחרת הוא בא לבקש ממנו מגל שזה משהו עדין. עכשיו, אם הוא היה אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לתת לך את הדבר העדין, זה מדי עדין. לא הייתי אומר שזה נקימה, זה משהו עדין, הוא פוחד עליו, אתה לא חייב לתת את כל הדברים שלך עדינים. והוא בא ואומר לו, כך, אני נותן לך את הדבר העדין, ואני לא כמוך שלא נתת לי את הדבר הגס. למרות שהייתי יכול לחשוב שיש פה איזה מידת חסד גדולה, כי אתה מוכן לתת אפילו, אבל עצם הדבר שאתה אומר את זה ושומע את האיבה, זה נקרא נתירה. לכן רש"י מחליף את הדוגמאות לחדד את המשמעות של נקימה. ואהבת לרעך כמוך, אומר רש"י, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. מה רש"י רוצה להגיד כאן, למרות שכולנו מכירים את המשפט הזה לרבי עקיבא, אבל רש"י לא אומר סתם דברים, כי רש"י יש לו כאן קושי. אומרים לנו בתורה כל כך הרבה איסורים, לא תיקום ולא תיטור ולא תתנע ולא תלך אכיל ואכול. אחרי זה אומר לי, ואהבת לרעך כמוך. נכון, המילה הזו, ואהבת לרעך כמוך, זה מילה אחת שכוללת הכל. תגיד, ואהבת לרעך כמוך, ואל תגיד את כל הפרטים, כי אם אתה אומר ואהבת לרעך כמוך, אז כל פרט ופרט, למרות שזה לא יהיה כתוב, אתה מיד תדע. התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, איך הייתי רוצה שיתנהגו כלפיי, ככה אני אנהג, ואז לבחורה לא צריך להגיד את כל השאר, אפשר את כל השאר לחסוך בשלוש מילים. אומר רש"י, לא, זה כלל, ויש לו פרטים, ככה הסדר, אתה מביא את הפרטים, יש גם את הכלל. אם תבוא ותשאל אותי, בדרך כלל שיש לך כלל ופרטים, אז הכלל והפרטים צמודים וסמוכים זה לזה. והכלל הזה, יש לו פרטים שמפוזרים בכל התורה. אתה תתפגש עם פרטים שכתובים בספר שמות ובספר דברים, שהם כולם פרטים של אותו כלל. אז איך יכול להיות שאתה קורא לזה כלל, והם פרטים, הם כל כך כתובים רחוק ממנו? אומרה שזה כלל גדול בתורה. אם זה כלל קטן, אז הכלל הקטן יכול להיות צמוד לפרטים, אבל אם זה כלל גדול, אז לא משנה איפה הוא כתוב, הוא כלל גדול, והפרטים שלו מפוזרים על פני כל התורה שלי. פסוק יותר. את חוקותיי תשמור, בהמתך לא תרביע כליים, שדך לא תזרע כליים, ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך. אומר רש"י, את חוקותיי תשמורו, ואילו הן, מהם החוקים? אז הפסוק בעצמו מפרט, מהם החוקים? בהמתך לא תרביע כליים וגומר. חוקים, שכתוב בתורה חוקים, למה הכוונה? אילו גזרות מלך שאין טעם לדבר. זה המלך גזר ואין לזה טעם ודעת, זה למעלה מטעם ודעת, זה נקרא חוק. ובגד כליים. לכאורה האיסור הזה לא ללכת עם בגד כליים, כתוב כבר בספר דברים, שם כתוב לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. למה התורה צריכה לכתוב את האיסור הזה פעמיים? אומר רש"י, למה נאמר? אז אומר רש"י, אם היה כתוב רק לא תלבש שעטנז בלי הפסוק בגד כליים, לא הייתי יודע את כל הפרטים של המצווה, הייתי חייב לכתוב גם את זה. מדוע? כפי שנאמר לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, הייתי יכול להבין מהפסוק ההוא לא ילבש גזי צמר וניצי פשתן. אם אדם ייקח גזי צמר שגזזנו את הצמר מהכבשה, או שלקחנו את הפשתן שקטפנו אותו, אבל עדיין לא עשינו ממנו חוטים, רק עשינו מזה פשתן שמנפצים אותו, עושים אותו דק, אבל עוד לא שזרנו מזה חוטים. סתם אם אדם ישים על עצמו גזי צמר וניצי פשתן, מה זה גם אסור?
כן.
אומרים לא, זה מותר. מה, מדוע? תלמוד לומר בגד, כתבה פה התורה את המילה בגד, בגד, מה ההגדרה של בגד? דבר שהוא שזור. אם הוא לא שזור זה לא בגד. אז אם היה כתוב רק לא תלבש שעטנז, אז הייתי אולי חושב לאסור גם גזי צמר וניצי פשתן. כתבה לך התורה בגד, שבגד בלבד זה אסור. מניין לרבות הלבדים, מאיפה אתה יודע שאם זה לא באופן של גזי צמר וניצי פשתן, אלא זה לבדים, זה לבד. מה זה לבד? זה חתיכות גדולות, אבל עדיין זה לא שזור אחד בשני. איך אתה יודע שגם זה מותר? תלמוד לומר שלכאורה לבדים זה כבר בגד. אבל כמו בגד, למשל אדם יכול לקחת על עצמו, להלביש על עצמו איזה לבד אחד גדול, רק זה לא שזור, זה כאילו גוש אחד גדול. אולי גם זה אסור, איך אתה יודע? כתוב בגד, אז בכל צורה, אז אני צריך שכתוב גם את המילה שעטנז. המילה שעטנז אומרת לי מה סוג הבגד האסור שהוא יהיה שעטנז. מה הפירוש של המילה שעטנז? שעטנז זה שלוש מילים מחוברות ליחד. תלמוד לומר שעטנז דבר שהוא שועה, שועה זה נקרא חלק, תבוי ונוז. זה תבוי ונוז, זאת אומרת זה מעובב ממש ביחד. אז אני צריך בעצם, כדי לאסור את הבגד, צריך את שתי הפרטים. שהוא גם יהיה שעטנז, גם חלק, תבוי ונוד, והוא גם יהיה בגד ולא עניצי פשתן או גזי צמר.
איך אנחנו נמנעים
לקנות בגדים? זה צריך, כשהולכים לקנות בגדים, לדעת שבאמת הבגד שקונים הוא לא שעטנז, ויש היום מעבדות שבודקים את העניין הזה, ויש הרבה בגדים שקונים שהם כבר באים עם התווית של הכשרות שאין על זה שעטנז, למרות שהיום יש עדיין מצבים של להיכשל בשעטנז, אבל רוב רובם של הבגדים הרגילים הסטנדרטים שקונים הם הכל עשויים מכל מיני דברים סינתטיים למיניהם, שהיום לא מחליפים בהם כל כך פשתן וצמר. אז הבעיה הזו של השעטנז בדור שלנו ירדה, למרות זה צריך בהחלט זהירות ובדיקה. ממשיך רש"י ואומר מה הפירוש של המילה נוז, ואומר אני, נוז לשון דבר הנמלל. הפירוש של נוז זה דבר שמחובר ומפוטל ביחד ושזור זה עם זה לחברו. משתיר בלז, משתיר זה נקרא להרבב. כמו מביא רש"י הוכחה שהמילה נוז זה מלשון ערבוב, מביא רש"י ציטוט ממה שכתוב בגמרא במסכת מועד קטן, חזיין לנזי דאית בהון. שם במסכת מועד קטן מדובר האם מותר בכל המועד לעקור מהשדה סומסום. שומשום. שם כתוב שמותר. ואת הגמרא, למה מותר? מה עושים מהסומסומים האלה? אפשר לעשות מזה שמן. מתי אפשר לעשות שמן? רק אחרי שזה מתייבש. מתי זה התייבש? לא בחול המועד, התייבש אחרי חול המועד. יוצא שכשאני עכשיו תולש את הצומצום בחול המועד, אני עושה מלאכה בחול המועד, לא לצורך חול המועד. אסור לעשות מלאכה בחול המועד שלא לצורך חול המועד. אז למה מותר לעקור צומצומים בחול המועד? עונה הגמרא שמה שנכון שאי אפשר להפיק תועלת מכל הצומצום הזה, חזיין, אבל למה זה ראוי, למה זה נראה? לנזי דידבון, מה זה נזי? יש גרעינים שהם התייבשו ונקמשו כשהם עדיין היו מחוברים. ואותם אלה שהם כבר יבשים וכמושים, מהם אני יכול להפיק שמן מיידית. ולכן, בגללם מותר כבר לעקור את כולם. על כל פנים, מה המילה שרשי רצה להביא מהמשפט הזה? מילה אחת, נזי. מה זה נזי? הכמוש והמעובב יחד בעוד אותם מחוברים. אצלנו גם כנוז, נזי, אותו משמעות, מה שממשיך אומר שאנו מפרשים לשון כמש, פליישטריר. עד פה הסביר רשי ששעטנז מלשון שוע תבוי ונוז. מסיים רשי ואומר, אבל יש מישהו שחולק על דבריו בפירוש המילה שעטנז, ולשון שעטנז פירש מנחם, ולכן זה היה אחד מהמפרשים המדקדקים הגדולים שכבר נפגשנו איתו מספר פעמים, קורא לו מנחם בן סרוק. אז הוא חיבר, הוא הסביר ששעטנז מחברת צמר ופשטים. כל חיבור של צמר ופשטים ביחד, אפילו שזה לא בצורה של שוע תבוי ונוז, אז זה גם כן יהיה אחר. קיליים זה אחלה וחיבור של שני דברים יחד.
מנחם היה לפני
רשי,
נכון?
פסוק חף. פסוק חף עוברים למצווה ואיסור שונה. והיא כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והובדה לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה. ביקורת תהיה, לא יומתו, כי לא חופשה. מה הפירוש של זה? נגיד את זה קודם בעל פה, ואחרי זה נקרא בפנים. אם מדובר באישה שהיא שפחה, שפחה כוונה, שפחה כנענית, שפחה גויה, והיא הייתה נמצאת תחת בעלות של שני שותפים. הלכה אומרת ששפחה כנענית, אותו דבר עבד כנעני, כשהם משתחררים מהאדון, השחרור הופך אותם ליהודים גמורים. כי גם כשהם היו אצל האדון כשפחה כנענית או כעבד כנעני, הם חייבים בחלק קטן מהמצוות, מאותה מצוות שאישה חייבת גם הם חייבים, הם גירים ברמה מאוד מסוימת, נמוכה, בעת השחרור שלהם, הם בעצם מסיימים את הגירות שלהם, הם הופכים להיות יהודים לכל דבר. בזמן, היום אין לנו את המושג של עבד כנעני, כי אין יד ישראל תקיפה. עכשיו, בזמן שהשפחה מתגיירת, דיינו, בזמן שמשחררים אותה לגמרי, אז היא יהודייה לכל דבר, עם מי יכולה להתחתן? עם כל יהודי. בזמן שהיא שפחה, עם מי יכולה להתחתן? או עם עבד כנעני, שהוא כמוע, או למדנו, אם אתם זוכרים, בספר שמות, שהוא יכול לתת לעבד עברי, עבד יהודי, בזמן שהוא נמצא כעבד באותם שש שנים, למדנו שם כתוב, אם אדוניו ייתן לו אישה, איזה אישה הוא ייתן לו? שפחה כנענית, כך למדנו שם. עכשיו, עד פה מדובר במצב רגיל, שפחה שהיא עדיין כנענית, יכולה להתחתן עם עבד עברי באותם שש שנים, או עם עבד כנעני כמוה וכו'. מה יהיה אם השפחה הזו היו לה שני בעלים שותפים, והלך אחד מהשותפים ושחרר אותה, את חלקו הוא שחרר, השותף השני עדיין לא שחרר, מה ההגדרה שלה? אם כך היא נקראת חציה השפחה וחציה משוחררת. עם מי יכולה להתחתן אחת כזו? עם גוי מוחלט היא לא יכולה, כי יש לה כבר חצי יהודי. עם יהודי רגיל היא לא יכולה להתחתן. למה? כי יש לה עדיין חצי שפחה. מי היחיד שיכול להתחתן איתה? עבד עברי. למה? כי עבד עברי יכול הרי להתחתן עם יהודיה רגילה, כי הוא יהודי. הוא יכול גם להתחתן עם שפחה כנענית, 100% כנענית, אמרנו שעבד עברי מותר. אחת כזו שהיא חצייה משוחררת וחצייה כנענית, עבד עברי יכול להתחתן איתה. אחרי ההקדמה הזו נתקדם עוד שלב. כל זה אני אומר בקיצור, נראה את זה בראשי. הלך עבד עברי וקידש שפחה כזו, שהיא חצייה שפחה, חצייה כנענית, היא מאורסת לעבד עברי. הלך אחר כך יהודי וכי ישכב את אישה עם אישה כזו.
בעל הבית שלה?
יהודי לא משנה, בעל הבית שלה, יהודי אחר. אילו היא הייתה יהודיה מוחלטת והיא הייתה אשת איש, אז מה דינו של אדם שנמצא עם אשת איש? חייב קראת. אם היא הייתה שפחה כנענית לגמרי, הוא לא היה חייב קראת. אבל הוא במצב, היא במצב כזה שהיא חצי חצי. מה קורה במצב, מה דינה ומה דינו? על זה מדובר כמו בפסוק הזה. עכשיו נקרא את רש"י. נחרפת לאיש, מה הכוונה נחרפת לאיש? מיועדת ומיוחדת לאיש. השפחה הזו שהיא חצי חצי היא כבר מיועדת, זאת אומרת היא כבר מאורסת לאיש מסוים. ואיני יודע לו דמיון במקרא. אומר רש"י, המילה נחרפת לא מצאתי לו בכל המקרא מילה דומה. על כל פנים ממשיך רש"י ואומר, על מי מדובר פה? הוא בשפחה כנענית שחצייה שפחה וחצייה בת חורין המאורסת לעבד עברי. למה דווקא לעבד עברי שמותר בשפחה הכתוב מדבר? כי הרי אם שפחה גמורה הרי היה מותר לו, אז מותר לו גם עם אחת כזו. והפדי לא נבדעת, מה הכוונה? פדויה ואינה פדויה, כי אחד מהשותפים פדע אותה והשני לא. וסתם פדיון בכסף, בדרך כלל שפודים זה בכסף, זאת אומרת יבוא אדם, ייתן לאדון כסף, יגיד לו, קח כסף בשביל לשחרר את ה... או חופשה בשטר, או שאחד מהשותפים נתן לשטר שחרור, אמר לה, כתב לה ריית משוחררת, השני לא שחרר אותה. מה קורה במקרה כזה? איזה סוג עונשים נותנים לה, ואיזה עונש ייתנו לו? להגיד לו קראת אי אפשר. למה? כי היא לא אשת איש מוחלטת. להגיד שום דבר פטור בלא כלום גם אי אפשר, כי בכל אופן היא חצי יהודיה מאורסת. אז במצב כזה מה עושים? אז נראה קודם כל בעל פה מה עושים. את האישה נותנים למלכות, ואת האיש הוא חייב לחפר על המעשה שלו על זה שהביא קורבן לבית המקדש. זה נקרא קורבן אשם שפחה חרופה, כך קוראים לזה. אומר רש"י, ביקורת תהיה. מה הכוונה? פירוש המילה ביקורת זה ציווי לבית הדין. בית הדין צריכים לבקר את הדבר, לעשות ביקורת על הדבר. זאת אומרת, לדאוג שיהיה כאן איזשהו ענישה והרתעה לעתיד. ומה עושים? אומר רש"י, היא לוקה ולא הוא. יש על בית דין לבקר את הדבר שלא לחייבה מיתה. למה לא הורגים אותה? כי היא לא אשת איש גמורה. כי לא חופה שם. היא לא לגמרי בחופש, ואין קידושי הגמורים. אילו היא הייתה חופה שאם הייתה בחופש מוחלט, אז היא הייתה מקודשת כיהודיה רגילה, והיא הייתה אשת איש, ואז היה צריך להרוג אותה. דבר נוסף אומר רש"י, למה כתוב את המילה של מלכות בביטוי ביקורת? למה לא כתוב היא לוקה? את לא יכולה לכתוב את המילה היא לוקה? למה כתובים ביקורת? אומר רש"י, יש כאן עוד רמז. המילה ביקורת יש בה שתי מילים מחוברות. בקריאה תהיה. קריאה מלשון לקרוא עליה משהו, תהיה. מזה לומדים שמתי שנותנים למישהו מלכות, לא רק מרביצים לו פיזית, אלא גם קוראים עליו ואומרים עליו כמה מילים קשות, ולפעמים המילים הקשות יותר כואבות מהמכות. אומר רש"י כך, ורבותינו למדו מכאן שמישהו במלכות יהיה בקריאה, שהדיינים המלכים קוראים על הקורא, אם לא תשמור לעשות וגומר ויפלה השם את מכותיך וגומר, כי לא חופה שעה, לפיכך אין חייב עליה מיתה, שאין קידושי הקידושין. האם חופה שעה, אבל אם היה המקרה הזה קורה אחרי שהיא כבר הייתה משוחררת לגמרי, אז היא הייתה הופכת להיות אשת איש כשעבד עברי, או יהודי אחר היה מקדש אותה, קידושי הקידושין וחייב מיתה כי אשת איש. ואז מה עונשה מלכות? מה עונשו של הגבר? פסוק כ"א, והביא את השמו לאדוני אל פתח אוהל מועד אילה שם, וכיפר עליו הכהן באילה שם לפני אדוני, על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. קשה פה לרשי, לכאורה יש כאן שתי מילים שחוזרים על עצמם, על חטאתו אשר חטא, מחטאתו אשר חטא. למה פעמיים? אומר רשי, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא, לרבות את המזיד כשוגג, גם אם הוא היה עושה את זה בשגגה וגם אם הוא עשה את זה בזדון, הוא יקבל את אותו פעולה של קורבן, והקורבן יחפר לו. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, לא יאכל. אומר רשי, וערלתם אורלתו, מה פירוש המילה אורלה? ואתמתם אטימתו. אורלה זה מלשון אטום. וערלתם אורלתו פירושו, תעשו לו אטימות, תעשו לו כיסוי, תאטמו אותו. במילים אחרות, יהיה אטום ונסתם ליהנות ממנו. נתתם עץ? שלוש שנים הוא אטום, אסור לך ליהנות ממנו. שלוש שנים יהיה לכם הרעילים, אומרים לכם, אם היה כתוב שלוש שנים יהיה לעץ, יהיה לא, הייתי חושב שמתי מתחילים לספור ממתי שהעץ מתחיל לתת פרי. אבל מכיוון שכתוב יהיה לכם, פירושו שאתם הנוטים, אתם בני אדם, אתם, הספירה מוטלת עליכם, אתם צריכים לספור, אז הספירה תלויה במעשה של האדם ולא בצמיחה של העץ. לכן אומר רשי, מימתי מונה לו, מכיוון שזה ציווי על הנוטע, אז ממתי מתחיל השלב שהוא מתחיל למנות את השלוש שנים? משעת נטייתו. למרות שעוד אין פרי, רק עכשיו הייתה הנטייה. מעכשיו, אפילו ששלוש שנים לא צמח כלום, לא משנה.
הוא בן שנה, זה נטעת אותו.
מה?
הוא בן שנה, העץ, נטעת
אותו. קח את העץ שהוא כבר היה בן שנה ועכשיו נטעת, נתחיל מחדש לספור את השלוש שנים. אפילו עץ בן 50 שנה, יש בזה הרבה הלכות. אם אתה הבאת את העץ בלי, יש על זה הלכות רבות, אני אומר את זה בקצרה, לא כאן המקום, אבל אם הבאת את העץ ועקרת אותו עם כמות כזו של אדמה שהוא יכול להמשיך לחיות זמן מה מהאדמה שלו, אז אתה ממשיך את הקודם. אבל אם אתה עקרת עץ בלי כל האדמה שלו ואתה מכניס אותו מחדש, הכל מתחיל
מחדש.
אומר רשי, יאללה, יכול עם עצניו לאחר שלוש שנים יהיה מותר. אם אמרנו שצריך לספור שלוש שנים, אתה אומר, מה הבעיה? ניקח את העץ שצמח לי בשנה השנייה, נקפיא אותו, נוציא אותו מהקפאה עמוקה אחרי שלוש שנים, נאכל אותו, כבר עבר שלוש שנים. הוא אומר, אתה חושב שזה יהיה מותר? תלמוד לומר, יהיה, בהווייתו יהיה, פרי שהוא אורלה, הוא אורלה לעולם, לנצח. זה לא אומר שאחרי שלוש שנים, אז האיסור פג ממנו. פסוק חב ד' ובשנה הרביעית, יהיה כל פריו קודש אילולים לאדוני. כבר הגעת לשנה הרביעית, זה עוד לא אומר שמותר לך לאכול אותו ככה חופשי. שנה הרביעית הפירות הם קדושים, אתה צריך לאכול אותם בירושלים, בקדושה ובתארה, או לחילופין, אתה יכול לפדות את כל הפירות, להמיר את קדושת הפירות על מטבע, ובהזדמנות המטבע יעלה לירושלים, ויקנו ממנו בירושלים אוכל ויאכלו אותו בתארה, ולחילופין את הפירות שפדית תוכל לאכול באופן חופשי. נראה את זה ברשי. יהיה כל פריו קודש כמעשר שני, כמו מעשר שני היום. מה עושים עם מעשר שני? הוא פודה אותו בממון שכתוב בו, וכל מעשר הארץ וגומר קודש להשם. מה מעשר שני אינו נאכל חוץ לחומות ירושלים אלא בפדיון? כמו מעשר שני אתה לא יכול לאכול אותו חוץ לירושלים, רק אם פדית אותו בממון. אף זה כן, ודבר זה אילולים להשם הוא. זה נקרא שאתה מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא שנוסו שם לשבח ולהלל לשמיים. הגיע השנה הרביעית, אתה מעלה את הפירות לירושלים ומהלל את הקדוש ברוך הוא ואומר תודה רבה שנתת לי פירות. אדם, בכל דבר.
בגפן, גם
שלוש. עכשיו יבוא יהודי ויגיד, מה, כל כך הרבה לעבוד קשה, שלוש שנים בכלל לא אוכלים. שנה רביעית, תעלה את הכל ירושלים. איפה זה קשה. באה התורה ומכירה את היצר הרע של האדם, אומרת לו, יש בדרך כלל כתוב שלא לעשות מצוות על מנת לקבל פרט. אבל פה יש מצווה יוצא מן הכלל שהתורה מרשה לנו לחשוב את ההנאה שנקבל מהמצווה הזו, וזה פסוק חפי. ובשנה החמישית תאכלו את פריו, להוסיף לכם תבואתו. אני אדוני אלוהיכם, אומר רש"י, להוסיף לכם תבואתו. המצווה הזאת שתשמרו תהיה להוסיף לכם תבואתו. שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטייה. אז מותר אפילו לבן אדם לחשוב שכדאי לך לקיים את המצווה הזו. למה במצווה הזו אומרת לנו התורה את העניין הזה? היה רבי עקיבא אומר, דיברה התורה כנגד יצר הרע. שלא יאמר אדם, הרי ארבע שנים אני מצטער בו חינם, לפיכך נאמר להוסיף לכם תבואתו. התורה מכירה את היצר הרע של האדם, ואומרת ליצר הרע, כדאי לך להמתין את הארבע שנים האלה עם כל המאמץ, כי בסופו של דבר תרוויח. אני השם, אומר רש"י, אני השם המבטיח על כך ונאמן לשמור הבטחתי. פסוק חבב, לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו. אומר רש"י, לא תאכלו על אדם, מה פירוש של זה? להרבה פנים נדרש בסנהדרין. הגמרא במסכת סנהדרין נותנת הרבה פירושים למצווה הזו, ורש"י מביא רק שתי דוגמאות. הזרה שלא יאכל מבשר קודשים לפני זריקת דמים, ואת הקורבן לבית המקדש לפני שהספיק הכהן לזרוק את הדם, אסור לך לאכול מהבשר. זה נקרא לא תאכלו על הדם, אל תאכל לפני שהדם נזרק על המזבח. פירוש נוסף בעניין הזה, אומר רש"י, והזרה לאוכל מבהמת חולין טרם שתצא נפשה. אדם שחט בהמה של חולין, שחיטה כהלכה, הכל בסדר, אבל לפעמים קורה שהבהמה עוד מפרפרת ככה לפני שנפשה יוצאת אחרי השחיטה. אל תאכל על אדם, תחכה קודם כל שנפשה תצא לגמרי. ועוד הרבה, יש עוד הרבה פירושים נוספים למצווה הזאת. לא תנחשו, אומר רש"י, מה הפירוש? כגון אילו המנחשים בחולדה ובעופות. יש אנשים שיש להם כל מיני ניחושים בחולדות או בעופות, עם החולדה נותנת איזה קריאה מסוימת, או הוא פגע באיזה חולדה או בעוף, אז הוא אומר זה סימן כזה, זה סימן כזה, זה לרועה, זה טובה, זה דברים שאסור. או לדוגמה אומר רש"י, פיתה נפלה מפיו, למשל נפל לו היום הפיתה מהפה, סימן שהיום יהיה לו טוב. צבי פסיקו בדרך, רצת בדרכך ממזרח למערב, פתאום עקף אותך צבי והוא עבר מצפון לדרום, אז אולי זה סימן, אני יודע מה, שהיום יהיה כך וכך. זה הכל נקרא נחש, לנחש, אסור לעשות את זה. לא תעוננו, מה זה נקרא לא תעוננו? כאן מבירה שתעוננו זה לשון עונות ושעות, לשון של עונה, זמן, שאומר יום פלוני יפה להתחיל בו מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת. אז אדם לא יקבע זה טוב זה לא טוב, יש בזה הרבה פרטים, יש בשולחן ערוך ויורד דעה סימן קופה עם תת עריכות גדולה איך צריך להיזהר מהאיסור הזה לא תעוננו, כי יש דברים שמותר בזה ויש דברים שאסור בזה, עריכות היא גדולה, ומי שרוצה יסתכל בסימן קופה עם תת ויורד דעה. פסוק חבזיים, לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקניך. אומר רש"י, לא תקיפו פאת ראשכם, מה הכוונה? אסור לעשות, להקיף זה נקרא לעשות הקפה, לעשות סיבוב. מה זה פאת ראשכם? יש בראש שלנו פאה, פאה זה קצה. איפה הקצה נמצא? אומר רש"י, זה המשווה את דעיו לאחורי אוזניו ולפדחתו. מאחורי האוזניים אין שערות, בפדחת, פדחת זה המצח, אין שערות, אבל בצדעיו, בצדעים זה הברקות, יש שערות. אם אדם עושה השוואה בין הצדעיו לאחורי אוזניו ולפדחתו, זאת אומרת הוא מוריד את השערות מהצדעיו, הוא מוריד את השערות מהרקות, כדי שזה יהיה שווה למצח ולאחורי האוזניים. זאת אומרת שאצלו כל הראש יהיה היקף מושלם, ונמצא היקף ראשו עגול סביב, זה נקרא להקיף פאת ראש, וזה אסור. שלאחורי אוזניו עיקרי שערו למעלה מצדיו הרבה. אצל האדם הזה שהוא מקיף את ראשו, יוצא שעיקרי שעריו, איפה הוא יוצא השערות שלו, למעלה מצדיו הרבה. זאת אומרת הוא עושה שהשערות שלו יתחילו הרבה למעלה מהרקות, זה דבר שאסור לעשות, צריך להשאיר את פירות הראש, את החלק הזה של הרקות, צריך להשאיר ולא להוריד את זה. הלאה אומרים פעת זקניך, מה הכוונה אומר רש"י? פעת, זה מלשון קצה, סוף הזקן וגבוליו. הקצה, הסוף של הזקן והגבולות שלו, זה אסור להשחית. אומר רש"י ואין חמש. יש חמש קצוות לזקן. שתיים בכל לחי ולחי, בכל לחי יש שתי פאות. איפה הם השתיים? למעלה אצל הראש שהוא רחב, בחלק העליון של הלחי שהוא בחלק הרחב, ואחר כך יש בחלק התחתון של הלחי, בחלק של בסוף של הרוחב של הלחי. זאת אומרת, בראש העצם של הלחי, כן? איפה שהלחי מחובר עם הרקה, זה נקרא קצה אחד, והפאה השנייה נמצאת בסוף רוחב הלחי שבאמצע הפנים, זה שתי הפאות הללו, ולמטה ואחת למטה בסנטר, מקום חיבור שני הלחיים יחד. אז זה חמש פאות. עכשיו, זה איך שרש"י אומר, אבל מי שיסתכל ויראה בשולחן ערוך, גם כן ביורה דעה, בסימן קפ"א, נראה שיש הרבה דעות בהלכה מה בדיוק נקרא פאות של הזקן, ולכן יראה שמיים שרוצה להיות זהיר במצווה הזו לא מעביר תר בכלל על הזקן, אפילו לא תחת הגרון ואף מקום, כי יש דעה שאומרת שהפאה זה פה ויש דעה אומרת שהפאה זה פה, אז כדי לא להיכשל בכלל אז אסור בכלל להשחית את פאת הזקן. פסוק כ"ח, פסוק זה מדבר על מצווה אחרת. וסרט לנפש לא תיתנו בבשרכם, וכתובת קעקה לא תיתנו בכם, אני אדוני. אומר רש"י, וסרט לנפש, כן דרכן של אמוריים. כל מה שלמדנו קודם זה הכל דרך האמוריים, לנחש ולעונן, זה הכל האמוריים היו עושים את זה. האמוריים היו עושים להיות מסרטים בשרם כשמת להם מת. כשמישהו היה מת, אז היו מסורטים על הבשר שלהם כל מיני שריטות, וזה דבר שעשו. וכתובת קעקע, מה זה נקרא כתובת קעקע? כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם. זה לא שהוא כותב עם עת, עם דיו, אלא כתב חודר לתוך הגוף, שמקעקעו במחת והוא משחיר לעולם. זאת אומרת, הוא שורד בבשר ונכנס בפנים צבע, והצבע הזה לא יוצא, זה נשאר לעולם, לא עלינו. קעקע, מאיפה באה המילה קעקע? לשון, מביא רש"י, הלשון שכתוב בספר במדבר, ועוקה אותם, שם מדובר על אלה שעבדו לפאור, אז כתוב שמה לעשות איתם אלה שעובדים לפאור? שיתלו אותם. איך תולים אותם? ועוקה אותם. למה הכלייה נקראת ועוקה? נראה מיד. קודם כל נראה עוד דוגמה שרש"י מביא מספר שמואל, שכתוב ועוקענום, שם מסופר שהגבעונים, הרי שאול המלך הרג שבעה גבעונים, באו הגבעונים ורצו לנקום, אז אמרו לדוד המלך, תביא לנו שבעה אנשים ממשפחתו של שאול, ואנחנו מה נעשה להם? ועוקענו, ונתלה אותם. למה התלייה נקראת ועוקה ועוקענו, כמו פה קעקע? אומרה שהיא, כי תוכבים עץ בארץ, ותולין אותם עליהם, ונמצאו מחוקים ותחובים בקרקע. ברגע שאתה תולה אותם על העץ, זה כאילו הם תקועים באדמה. פורפוינט בלאז, פורפוינט זה נקרא תקוע. על כל פנים, כתובת קעקע זה כתובת שזה תקוע בתוך הבשר.
הוא נתן להם
את השימה. פסוק רפצרת אומר ככה, אל תחלל את ביתך להזנותה, ולא תזנה הארץ, ומעלה הארץ זימה. אומר רש"י, אל תחלל את ביתך להזנותה, במוסר ביתו פנויה, לביאה שלא לשם קידושין. אז זה זנות. ולא תזנה הארץ. אם אתה עושה כן, הארץ מזנה את פירותיה לעשותן במקום אחר ולא בארצכן. וכן הוא אומר, וימנו רביבים וכו' וגומר. זה פסוק שכתוב בירמיהו, ששם כתוב לפני זה, ותחניפי ארץ בזנותייך וברעתך, מתי שיש בארץ זנות, אז ההמשך הוא וימנו רביבים, זאת אומרת שאין גשם, כי הפירות לא יצמחו פה אם יעברו למקום אחר. פסוק למד, את שבתותיי תשמרו ומקדשי תיראו, אני אדוני. מראש ומקדשי תיראו, איך בא לידי ביטוי העירה מבית המקדש? לא ייכנס לא במקלו ולא במנהלו ובאפונדתו, ובאבך שעל רגליו. שאדם לא ייכנס לבית המקדש לא עם מקל, לא עם נעליים, לא עם הפונדתו, זה חגורה שיש בפנים כסף, זה פאונץ' כזה, ובאבך שעל רגליו, וזה הכל מראה על עירה מבית המקדש. מה קשור את שבתותיי תשמורו למקדשי תיראו? אומר רש"י, ואף על פי שאני מזהירכם על המקדש, את שבתותיי תשמורו. אין בניין בית המקדש דוחה שבת. כמו שלמדנו כבר שהמשכן לא דוחה שבת, גם בית המקדש בניינו לא דוחה שבת. פסוק למדל. אל תפנו אל האובות ואל העידונים. אל תבקשו לתומה בהם. אני אדוני אלוהיכם. אומר רש"י, אל תפנו אל האובות. ופה הפסוק הזה לא מדבר שאסור לך ללכת להתייעץ עם בעל אוב. זה שאסור לך ללכת לבעל אוב זה פסוק שנלמד בזאת השם בספר דברים. ושם כתוב שזה איסור לב, לא ללכת לבעל אוב. הפסוק הזה פה מדבר לאדם שהוא לא יעשה בעל אוב, שהוא בעצמו לא יהיה אחד כזה. אל תפנו, לא שמותר, אסור. רק פה מדובר שאדם לא יהיה כזה. אל תפנו אל האובות, אומר רש"י, הזרה, על מי התורה מזהירה פה? לבעל אוב ועידוני, שהוא בעצמו לא יהיה בעל אוב, או שלא יהיה עידוני. מה זה בעל אוב ומה זה עידוני? אומר רש"י, בעל אוב זה פתאום. מה זה פתאום? פתאום המדבר מי שחיו, מה זה נקרא? כמו שבגמרא מסביר רש"י, שהוא מעלה בכישוף את המת, מת מסוים, הוא מעלה אותו, והוא מושיב את המת הזה בשכי שלו, מתחת הזרועות שלו, והוא מדבר, הוא שומע קול יוצא מתוך בית השכי שלו, ומדבר כל מיני דברים, זה בכישוף, זה נקרא בעל אוב. ועידוני, מה זה נקרא עידוני? אומר רש"י, המכניס עצם חיה ששמה ידוע, יש חיה שהשם שלה, קוראים לחיה הזו ידוע, והוא לוקח עצם מהחיה הזו לתוך הפה שלו, ובכישוף הוא עושה שהעצם הזה מתחילה לדבר. זה נקרא, והעצם מדבר, זה נקרא עידוני. אסור לעשות את הכישופים הללו. אל תבקשו להיות עסוקים בהם, שאם תעסקו בהם, אתם מתאמים לפניי ואני מתאהב אתכם. אני השם אלוקיכם, דהו את מי אתם מחליפים במי. אם אתם עוזבים חלילה את הקדוש ברוך הוא והולכים לכל מיני כישופים ועבודה זרה, את מי אתם מחליפים במי? את האמת הנצחית לשטויות ואלילים. פסוק למד ב', הפסוק האחרון, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראית מאלוהיך אני אדוני. אומר שמפני שיבה תקום, מה הכוונה שיבה? יכול זקן אשמי. אם היה כתוב רק מפני שיבה תקום, הייתי חושב שהכוונה היא אפילו לזקן רשע. אשמי זה מלשון השם. מי השם? מי שחטא. הייתי חושב כל זקן, אפילו רשע גם הוא תקום. תלמוד לומר זקן, לכן כתוב מיד אחר כך, והדרת פני זקן. אין זקן אלא שקנה חוכמה. זקן זה מי שקנה חוכמה. זקן זה חיבור של שתי מילים. זה קנה. מה הוא קנה? הוא קנה חוכמה. ואיך מקיימים את העניין הזה של והדרת פני זקן? אומר רש"י, איזה הוא הידור, באיזה צורה אתה מהדר אותו? לא יושב במקומו ולא יסתור את דבריו. יכול יעצים עיניו כמי שלא ראו. תחשוב שאולי נסגור את העיניים לפני שהזקן בכלל יתקרב, אני אסגור את העיניים, וכשהוא יעבור אני בעצם לא ראיתי אותו, ואז אני לא צריך לעשות כלום. לכך נאמר, ויראית מאלוקיך, שהרי דבר זה מסור לליבו של עושהו, שאין מכיר בו אלא הוא. רק אתה יודע אם אתה הורדת את הראש כאילו לישון, שלא תראה כשהוא עובר ולא תצטרך כרגע לקום. וכל דבר המסור ללב נאמר בו, ויראית מאלוקיך.
לא משנה איזה
זקן. זקן חכם. מותר ליהנות מעולה. נסתכל שנייה אחת. Gracias. לאמי. אני עוד מעט תראה אם זה הגיע אליי באימייל, כי הבטיח לי אותו אחד שביקשתי את התמונה המקורית, ואז אני שלחתי לו כבר הודעה היום ב-8 בבוקר, אמרת אני רואה אם שלח לי זה כבר, אולי בזמן התפילה זה נשלח ואז נסגור את העניין.
תתכבד, צדי,
שומעי הדורון, העולה כיצד? כל הנוטע אילן מאכל, כל פירות שעושה אותו אילן 3 שנים, מי שנטר נסורים באכילה ובהנאה.
אבל להבין לקבור את הפירות, מתחת
לאיך. אסור באכילה ובהנאה. אם זה העולה, אסור אפילו ליהנות מזה. מה במצב שלך צריך לבדוק, אני לא יודע באיזה מצב היה חייב, אבל אם זה עולה אז אסור אפילו בענה.
יכול להיות שהתבלבלתי בקוסות ושמתי, כי אני שם לי סוכרתי, יכול להיות שאתה מגיע לבית שלא שונה.
ראיתי טעם שונה, אבל זה לא משנה.
אה? לאכול שונה בחולים, אסור לאכול לפני יציאת הנפש ובקודשים לפי זריקת הדם, ולא תודה. מה זה בלשון המילים?
קודשים, הכוונה, הקורבן שאתה מביא לבית המקדש.
גם יציאת הנפש, לא?
אז אתה כבר שכבת, הנפש כבר יצא. עדיין לא זרקות אדם על המזבח, אסור לאכול את הבשר שלו. חולים זה נקרא ששכבת לעצמך, שחיטה כראוי, הכל בסדר, רק הבימד מפרפרת, אז חכי, אל תוריד ממנה איבר ותתחיל לאכול, תן לה לגמור.
אז לא אחרי השחיטה,
אחרי השחיטה, אסור לך לאכול, עד שהיא לא תגמור. עד שהאדם יצא, דיין עד שהנפש תצא לגמרי. תיזהר עם האחים של יוסף אמרו עליו, מה שיוסף אמר לאחים שלו שהם אוכלים איבר מן החי.
אז אוכלו איבר מן החי.
אוכלו במצב כזה ש...
רגע, פה יש לוקחים איבר, אפילו שאחרי זה מבשלים אותו ולוקחים איבר מן החי.
כן, זה עצור, אבל הם אכלו אחרי השחיטה לפני צאת הנפש.
לא שהם אכלו את זה, הם אכלו ואחרי זה בשלו את זה, אבל אפילו זה נקרא איבר מן החי.
כן.
גבי קעקוע, אסור גבי נעורים?
אם קעקוע כבר קיים, אין בעיה להוריד, להפך, מה הבעיה להוריד?
מותר להוריד או שאסור?
מותר להוריד, למה זה אסור להוריד?
לא, זה אמרו אסור.
אסור להוריד, למה אתה בהורדה, אתה לא עושה עוד קעקוע?
לא יודע, כי אומרים שגם אתה פוצע, מה שעושה זה משהו, זה פעולה
כזה, כאילו? אסור לפצוע את עצמו בשביל, נשמרתם לנפשתכם. אבל אסור ללכת לעשות טיפול רפואי למשל, כי אתה בינתיים מורידה, ואין בעיה. אדם שעושה טיפול רפואי ונשאר לו צלקת על הגוף, זה לא קשור לקעקוע. אדם רוצה להוריד את הזכר של השטויות של העבר, אז... זה הבנתי?
למשוך את כוחות אור יבשות כאלה
ש... לתמיכה? כן. קודם כל זה לא איבר, וזה לא בשר, וזה לא מן החי. לא ימלא, לא ימלא. אתה קם מאוחר או שאתה קם ב... היית בתופעה לילה? אל תדבר בהם, זה מישהו מן המשפחה שלך, מהילדים? נמצא עדיין בתופעה? היה חשש למשהו? לקחת את... אסור לך לדבר. כל ללכת לרופא הלכת לבתופעה, נלחצת. אמרו לך שום דבר לך הביתה. הלך רפאל היה שם ואמר לך לך הביתה, זהו. איך שהגעת, כמו שה... לקחת את התקודה, הלך רפאל הגיע אליה, אוריה. היית לבד או הלכת עם אליה? לבד? מלאך רפאל היה איתך לבד, אתה אומר, טוב? מלאך רפאל גם בא כשאתה לבד.
אז הרב דיבר איתי לגבי ישראל.
כן.
מה הרב חושב?
אני מבין את הבעיה שלך, אני שאלתי כי הוא ביקש ממני לברר, אבל הבעיה היא בעיה, זאת אומרת, אני גם במצב הזה לא יודע מה הייתי עושה, כי זה לא, זה נתינה בלי סיכוי סביר שיהיה מזה חזרה, לא נגיד ככה.
אני חושב.
בוא נגיד ככה, כשיש לך כסף, אתה רוצה לתת כנתינה צדקה בלי חשבון, אז כדאי לתת ליהודי הזה, כי הוא, כמו שאומרים, אני אהיה עירך ו... אתה מסתרב איתנו והוא צריך והוא זקוק ובאמת דבר הבעיה
הוא לא יכול לעבוד בגלל הבעיה הרפואית שלו,
אז אני לחצתי עליו מאוד ברוך את המשפט אליו ועושה ביום ראשון הקרוב ניתוח עשית הרעני אני חושב יהיה בריא, אז יש לו מחכה להרבה עבודה
אה כן?
יש לו עבודה, הוא מתרגם ספרים
כן
ויש לו עבודה, הוא מומחה בזה ויש כאלה שממתינים לספרים שהוא יתרגם
ולמה אתם לא יכול לעשות בגלל
הוא לא מסוגל לשבת, יש לו כאבים, הוא לא מסוגל ללכת הוא יושב כמה זמן, הוא מיד חייב לשכב הוא סובל כאבים אז הוא כבר סובל, אתה מסובל את הכאבים כבר חודשים פוחד מהניתוח, אז הוא כמו שאומרים, תקוע פה ותקוע שם בינתיים הוא סובר חובות ולא... אז לחץ קצת, תעשה את הניתוח אלפי אנשים עושים את זה, הוא פוחד מהניתוח תכנע ועושה את זה כבר ביום ראשון הקרוב אני מקווה כאן ניצוח כמה ימים יהיה שחרור יצא לעבוד אז יפתח קצת בינתיים הוא סבר חירות וחשמל וזה מביא למצב מתח בבית וחשש לגירושים שם זה גמין חוסר כסף הורס את כל ה... אז הוא בא הוא אני חסר לצריך 10,000 שקל 10,000 שקל זה... צריך מינימום 2,000 דולר הוא מבין לבד שמי ייתן לו 2,000 דולר מישהו שייתן לו 2,000 דולר זה לזרוק את זה על קרן נצוי כן אז מצד שני, מישהו שיש לו אפשרות ורוצה לתת לו כאן ושם
אמרתי לו בעבר, הוא היה נתואם, היה לי שניכנס לעניינים שלו אבל הנה, ראיתי את המלאך מאוד לבוא שעבר לפה וגם הוא עובד את זה, גם העלויות פה, יש לי אבגיל
שעבר לעד
הוא בא לפה ל...
זה כבר אמרתי לו מזמן, למה אתה גר שם?
ארבע חדרים שם, למה הוא צריך לגוד על
זה? ואני שאלתי אותו פעם, כנראה הבנתי בין השורות שזה הכל קרוב ונצחים ורצונות של האישה ומחדים ש... אמרתי לבן, כך זה רק קטנה, מי, אגב יש לך, מי
שם את זה. אתה יודע שעבר פה ברוך השם, הוא יסתדר יפה.
כמה?
יש לו אפילו נהנת פה שזה קרקר וחצר וזה קרוב.
זה קרוב לבן,
כמה זה הרחוק וגם העלות יותר ביותר גבוהות. טוב, פה זה לא נשאל מלחק, אבל...
זה עלות גבוהה, זה שכירות
גבוהה. זה גם ארבעה חדרים.
זה גם עשו לה מזמן, אבל לא הצלחתי ל...
כל השיקולים היה ביחד, גם עצות טוב, גם צדקה. הוא היה טוב, זה צערה, אתה לא שמע, זה ש... אני חושב שאני אקרא
אפילו סוס
לרכב
עליו, לא
שאני אגיל. כן, אבל אם יש אנשים שאין להם מה לאכול, תביא לך סוס
לרכב. אם זה די מחסורה שנחסר לו, זה אותו דבר כמו האוכל של השני. צריך לעשות מקביד בבית כנסת לקנות בקדילה. זה נראה לך מוזר, אבל התורה אומרת, צריך לעשות מקביד בבית כנסת לקנות בקדילה.
אבל יש אצל העדיפויות פה, לא? אני חושב שאין להם מה לאכול, ואני מחפש...
אבל הוא גם אין לו מה לאכול, זה הבעיה. בפועל אין לו מה לאכול. הוא בא אליי מוכן לנדני 10 שקל, הוא יורד לביזיון כזה שמבקש נדבות של 10 שקל ו-20 שקל שזה לא שובר את הבן אדם
אין לרב, מסתכל לי יש לי צער גדול בדבר הזה לא רוצה לדעות 10 שקל בשביל לאכול באמת אבל אתה עוד מצד שני קונה סיגר עוד פעם, אני מבין שזה סוג של שקשה להתפתק מזה
שלא ניכנס
לא ברור, אני לא אומר, חס ושלום
הוא לא קונה סיגר, הוא הרבה משנורר, המון
אני לא
רואה ש... תשים לב שהוא המון משנוריה, הוא... מי שיש לך סיגריה, יש לך סיגריה, הוא לא... אין לו כסף עם הסיגריה. משנוריה הרבה, הוא לא... קצת שימי על לגן עכשיו בבית שלך, אני לא כמה הוא בא לאכול, הוא גם... יש לו כבוד עצמי כזה שהוא מתבייש, נכון? יותר אנשים מתו מבושה מה שנראה, אתה יודע איך זה... מתבייש לבוא לאכול, אז בוא תאכל, אני אקח אוכל לבית היום יום לך ולשתך, אף אחד לא ייקח חגורה, בוא תאכל. עבוד עצמי הזה
הפעם היה סיפור בירושלים שמישהי הפילה היא התאבתה לביצה, לאכול ביצה והיה להם דירה והכל, היה להם כאילו נכס אבל מהבושה לא פשטויות היה להם עסק ונפלו ומהבושה לא פשטויות וגרים בדירה, לא יודע אם קוראתי אותם, גרים בדירה בנכס היא כתבה שהיא התאבתה לביצה לאכול ביצה הייתה את הבירות והפילה בגלל זה
אתה נשמע אותי. טוב למצבים שקשה מאוד לדון, נגיד, למה אתה ככה?
לא, אני אומר לרב הרוזן, אני לא יודע שזה ברור לי שזה...
אי אפשר, איך למדנו היום, זה חיטה של היום, היה כתוב שם, בצדק תשפוט עמיתך, ללמד על הפסוי.
אני לא, אני מנסה לפגר עצמי למה אני לא נותן. זה לא שאני חזר שלא בא אליו, אני אומר לך, מה זה השיעורים האחרונים של התניה, של נושא צדקה, אתה אומר, רגע, למה אתה לא נותן? אז הוא מחפש מראש אני יודע שזה...
לכן בעניין הזה של נתינת צדקה זה כל נתינה זה מאמץ מחדש אפילו אדם 20 שנה נותן כל פעם זה מאמץ מחדש זה יש מאין מחדש אין הרגל, אי אפשר להגיד, התרגלתי כל הזה כל פעם אדם יורא הנה הוא הגיע, אמרתי לך שהוא יגיע כקובעים חדשים של הקהילה, אני אגיד לו, אני גם נקנה כובע כזה.
אתה יכול לקרוא אחרי לעשות את זה?
כן, כן, לא, לא. אני צריך לעשות עוד משהו, אבל אני...
רק יעלה... טלפון של... טלפון שלי
שחזור. רק אני אעלה שנייה לאוזי, אני אקח מה שאני צריך, ואז אני אגמור את זה עצמו. סיכמת אותה עם החכה בבית?
לא, זהו, אני עושה
את זה. אם היא לא בבית, צריך לעשות חכות, שזה דרך, אז... עד לא... אתה לא מתאם דברים, נו, מה הטלפון שלה?
אין לי את זה, הטלפון שלי שחזור.
נו, אתה...
אני, בוא.
חלמן אתה.
חלמן אבו חצה.
אני הולך לאוזי. ואתה תלך הביתה ותגיד לי כבר דקות הקרובות מה קורה. מה קורה? ברוך השם, יום יום.
דיברת מעביד משהו?
כמו לא, שלשום, אני מדבר איתו, כן, ברוך השם, יושב, לומד, לומד גמרא, כבר למדתי איזה כמה יחד דפי גמרא, אני יודע.
מה,
פשוטה? לא, זה חשב, נכון. יושב ולומד שם עם מישהו, אתה לומד לבד.
הוא עובד, אבל.
מה שאתה עוד עוד אין לך?
אבל אמרו שסדרו לו.
אמרו שסדרו, והוא אמר עוד שבוע ועוד זה. ככה הכל בסדר?
25 שקל לכרטיס.
זה יום עצמו, זה לא היה בחינם. כן, ילדים נהלו קצת, מרקו קצת. חשוב גם כן.
הבטחתי להם הרבה זמן.
חשוב, חשוב גם כן. נסעת עם הילדים קצת.
היה שם מתנפחים כאלה. נפחים שם, מאוד אהבו.
מאוד חשוב, אני לא יודע. חיידר. המשך יבוא.
מה
איתך הזה? רק החודש הזה לא נכנס שום דבר, לא היו תנועות.
מה, תרומות?
לא, גם התשקורים, חודש קודם היה כל הזמן כסף בסוף להצטבר, אז בינתיים...
לא, אני אצטבר לסכום, אבל אני פשוט שכל הזמן שכח להביא את זה. מוציא ועבור.
בסדר.
שמע, אל תשכח שאני שילמתי גם את ה-200 שקל עם ה...
200 שקל אני זוכר, חוץ מזה, זהו. חודש קודם היה סכום נכבד, חודש הזה עוד לא, אצלי לא רשום אפילו שקל עדיין. אם זה אצלך, אז
בסדר.
כך שהיה שם היה
לי בפסח.
לא, סבוע היה. יום לפני,
ועוד יומיים אחרי.
השבת גם... אני רוצה להריח את הבחור הזה, מה קורה איתו, מה הוא, מי הוא, תשאר אליי בדקות הקרובות, תגיד לי מה קורה. שאלה מה נשמע. בשר לשון, שלוש, כמה צריך בשר לשון? שלוש קריים? כן.
מפתיים שקי ועושה
לי מה? זה עברת השם, הברכה שלך
יהיה לי עברת השם שלך
בלי טעות נשמע. הלו? הלו? כן, מה נשמע?
ברוך השם.
ברוך השם, ברוך השם. אנחנו חיים ארוכים. לפני שנייה יוסי שואל את עינוי עם רביים רביב, דיברת איתו לאחרונה?
איפה?
הוא היה פה, עבר פה לידי, עכשיו יוצא מהבית כנסת, הוא עבר פה עם ה...
תגיד לו שהוא יכול להתקשר, לשאול מעניינים.
אין לו שיחות יצאות.
אין לו שיחות, אוקיי. מה קורה?
ברוך השם, הוא התקדל אצלך משהו, אתה מוצא כבר משהו.
לא,
עכשיו שמתי מודעה
פה בעיתון המרכזי
של אשדוד, שהחברים כאילו... אתה מתקן מחשבים?
כן.
כתבתי
חצי מחיר,
כולל
ביקור בית, חצי מחיר.
חצי מחיר, חצי מחשב.
אה?
חצי מחיר, חצי מחשב.
כמה שלום,
מה זה נקרא חצי מחיר, וכמה זה מחיר של ביקור בית?
150.
150 לא כולל תיקון?
לא, רק אני רק מגיע מאות מעניינים, 150.
אמרתי, חצי מחיר. ככה זה בדרך כלל עושים שם?
כן, פה יש פה שני בורניקים שמתעסקים עם מחשבים.
כן.
ואין להם רכב, זאת אומרת, זה לא מלא ידים.
פה, אני
צריך להביא את המחשב שלך אליהם.
כן.
אז אין היד, יש לי גם רכב, גם טוסטוס, שיפטק אני יכול להגיד.
והגורניקים האלה שאתה מביא את המחשב אליהם, אתה חוסך את ה-150 שקל של הביקור. מי שמביא אליהם לא משלם 150 שקל על ביקור. ובאמת יש לו שיקול, מה אני צריך לשלם לרביב 75 שקל על ביקור, אם אני יכול להביא את המחשב להוא, לא? אוקיי, בעזרת השם יהיו הרבה כאלה. בעזרת השם יבואו אליך היום כל כך הרבה, לא תוכל לאלף הזמן לדבר איתי אפילו. לא משנה, מי היום כבר העורך של העיתון יכול להתקשר אליך? מה היא בן נאיבות שאין זה? עוד אין לך חוזה? עוד אין לך חוזה איתה או מה? איפה הוא גר בן נאיבות? ברוך השם, ברוך השם. השם לבד או שישבים איתך? אתה מסתדר, ברוך השם. אין, הגעת כבר לאיזה דף? יפה, אתה מסתדר. אמרת להורים שלך על רות ורובן? הם לא ידעו להתרגש מזה כי הם לא הבינו מה אתה רוצה מהם. הבנתי שזה יהיה התגובה של זה. חכה שנייה על הקו, שנייה אל תנרק. הלו? כן. מה ביום שלישי? כן, הוא היה, הוא הביא ונתתי לו. הלו? כן. יפה, אתה נוסע עכשיו לרגע שם? יום ראשון לזה. ככה נראה לי כרגע. כן, כן, הרבי הולכם אני בא, אבל תמיד, רובם כחולן של ההזדמנויות, הרבי היה יוצא לקהל, היה יוצא אני בא. כן, תמיד, חוץ, אני חושב שמי אחרי כבדיין לדעת, ככה ביהלסק כבר היה בלי אני בא, כן, אבל... אבל בעיקרון כל השנים היה גם אני בא בדרך. אלבר,
לא ככה, אלבר.
כל פעם יכול להיות, אבל טוב. תגיד לנו, כשהערבות לא הולך עם הניבה, אז יש לך מה נשמע.
אבל יש לך עוד מבצע, לא?
שנייה אחת, חכה שנייה אחת.
למה קיבלתי
מבצע חדש? הלו?
שהשתמש פה?
כן.
איזה מבצע?
מה? חכה שנייה, אל תנתק. מה אתה אומר? תפי את ה... אחר כזה שלושה.
קרדיט.
כן, שלושה. יש את המות, אוזי?
כן, ראיתי את
זה. תגיד לי, בשביל זה... בשביל זה חיברתי או זה? אני תגיד לי.
עוזי, יש עצמות של חב"ד, השבוע אחרי עד הוציא בטעות באיזה פרצוף ראיתי.
חמש, תשע, שש, חמש, שש, אחת, חמש, שבע. עכשיו אני יוצא, איפה זה שם?
נסע לכיוון סון מרין, איפה הרב שמעון, אבל על הכביש הראשי, איפה איפה התחנת דלק שם, חוף הדקת?
כן.
אז אמשיך, כי על הכביש הזה לכיוון סון מרין, יש כזה חוף שנקרא שביל רימון, אז אני אשא מטוסטוס, אני אעצר את המקום, אני אחכה לך שם על הכביש, לא?
נהיית רואה. ביי.
אלא, אז אני מעדכן, אני
יוצא. נהיית רואה, תשאר.
ביי.
תלוזי כבר הייתי, אני מתעכב קצת כדי להעביר מעמידה ביחד עם יוסי אבגיל איזה מקפיא חדש שמישהי נותנת לבית חם, אז אני עושה את זה עכשיו ואחרי זה אני בא הבית.
אתה נוסע בעמידה?
אני נוסע לכיוון עמידה עכשיו.
אז אולי תלך לדנטש, תיקח 30 תבניות שלנו והיה להם גם בודחה לנו כמו 12 שקלים, אז הפיונים או אני יודעת כבר.
אני... עכשיו יוסי מחכה לי בבית של ההיא, אז לפני אני לא יכול. אחרי זה אני נוסע עם זה לבית חם. לא, שהוא יוריד את זה. אחרי זה אני בא לכיוון הבית.
שנייה אחת, כבר את מזיקה וחצית קשר שלכם אחרי זה. וכבר שילמת, זה רק שאני מיוחד, אין לנו פרטיות
גדולות לנו. אני אדאג שזה יהיה היום, בבקשה.
זה יוביל טוב.